slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום רביעי, ט' בכסלף תשין פי א', מסכת העירובין, דף ד'. רדיו כל חי, זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בשנת תקפ"ח, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו דוב בר בן רבינו שניאור זלמן, האדמור האמצעי מחבד. בשנת תקוף צדי ח' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי משה בן רבי פנחס מקוריץ שפירה. ובשנת תשין י' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יהודה בן רבי יהודה אולצמן משגיח בישיבת עץ חיים. ובשנת תשין למד ו' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי נתן בן רבי אברהם סלם ריש מטיף את התלמוד תורה מגן דוד ובני ציון ומרבני החלבים בירושלים. זכותם הגדולה תגן עלינו על עומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולאבותי שלא יארא דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. לומדים היום בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף השלישי במסכתנו החדשה הבאה עלינו לטובה, מסכת פסחים. אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. כך פותחת המשנה שפותחת את מסכת פסחים. אור לארבעה עשר מסיקה הגמרא שהכוונה בעצם ללילה. ליל 14 בודקין את החמץ לאור הנר. שואלת הגמרא, אם כך, מדוע באמת משתמש התנא במילה אור? מדוע הוא לא כותב ליל 14? מדרצת הגמרא, התנא נקט לישנה מעליה, כדי רבי יהושע בן לוי שאמר, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי איקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו. כותב הרן, שמכיוון שכאן היא התחלת המסכת, לכן יש להקפיד שבעתיים על לשון נקייה. כאמור בתהילים, קי"ט, פתח דבריך יאיר, כלומר, כשפותחים את הלימוד, המילות צריכות להאיר. והבני יששכר מבאר בדרכו הקדושה את הלשון אור לארבעה עשר, על פי דבריו הידועים של החסד לאברהם, שבכל שנה 30 יום קודם הפסח, מתחיל הקדוש ברוך הוא להוציא את נפשותיהם של כל עם ישראל מגלות לחירות. וגם מי ששקוע חס ושלום בממתת שערי תומה, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדיו מוציא אותו, בימים אי לכל יום, חלק אחד, עד שבליל י' ד' בניסן יצאו כל בני ישראל לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, ולמחרת בליל ט"ו בניסן נכנסים כולם לתוך שערי הקדושה. לכן מובן הלשון שנקט בו התנא אור לארבעה עשר, כי בליל י' ד' בניסן יצאנו כולנו מחושך לאור. הגאון הקדוש בעל השפע חיים מצאנז היה אומר לתלמידיו שלימוד מסכת פסחים היא סגולה להתמדת התורה. הרי במסתמר ויואל משה היה אומר לבחורים שמי שילמד את מסכת פסחים לא יצטרך חלילה להיות מחזר על הפסחים, מחזר על הפתחים. אז אחי וראי, מוריי ורבותיי, שאיש בל יעדר ובל יפסח על מסכת פסחים. פותחים בסייעתא דשמיא את תלמוד תורתנו, עם מצווה אחת מהתורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה, מצווה ריש חף זין שלא להישבע לשקר. וכבר כתבתי יותר מזה בעניין מצווה זו, והערכתי בשורשה במצווה לא תיסה, סדר וישמע יתרו. התובע לחברו ממון משווה פרוטה ולמעלה, שאם הודעה היה חייב לשלם וכפר ונשבע, או השביעו התובע וכפר הרי הנתבע חייב, אף על פי שלא ענה אמן, וזוהי שבועת הפיקדון. חייב לשלם קרן וחומש ולהביא קורבן אשם. וזהו אשם גזילות בין שהוא שוגג או מזיד. שוגג הוא שנעלה ממנו אם חייבים עליו קורבן עם לב, וידע ששבועה זו אסורה ושיש אצלו ממון, זהו שגיגתה, וזדונה הוא שידע שחייבים עליה קורבן, אבל אם שכח שיש בידו ממון חברו, הרי זה אנוס ופטור. ולאף שבמצווה זו אין לו קין עליו, שהכתוב הוציאו מכלל מלכות וחייבו קורבן אשם בין בזדון ובין בשגגה. והעובר עליו זה עובר גם כן על ולא תשבו בשמי לשקר, והוא שבועת ביטוי. אם כפר בקרקעות עבדים ושטרות, ונשבע על שקר, פטור משבועת הפיקדון, אבל חייב משום שבועת ביטוי, שהרי נשבע על שקר, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות. זוהי המצווה ה-227 מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ה-613 מצוות, על פי ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא ענקית מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ג' במסכת פסחים. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, קורבן שלמים כמה ימים ולילות נאכל, ומתי זמן שריפת הנותר ממנו, והתשובה יום ולילה ויום, ושריפת הנותר היא בבוקר של מחרת. שאלה שנייה למסקנה, מהי כוונת רבונה באומרו שאור הוא נגי, ומדוע לא נקת תנא לילי? והתשובה, אור זה לילה, ולא נקת תנא לילה כדי לנקות בלשון נקייה יותר. שאלה שלישית, באילו מקרים מביאה הגמרא שגם דרכה של אישה ברכיבה, והתשובה, מפחד רכיבה על גמלים, מפחד רכיבה בלילה, מפחד רכיבה באר, ובאביגיל גם מפחד המפגש עם דוד. שאלה רביעית, למסקנה, איכן יש צורך לכתוב בלשון נקייה ואיכן לא, והתשובה, רק איכן שאין בכך עריכות לשון, יש לנקות לשון נקייה. שאלה חמישית, מדוע השתדלה התורה לקצר בלשונה, והתשובה, כדי ללמד בדרך קצרה שבזה נזכור היטב. השאלה האחרונה על דף ג' במסכת פסחים, מדוע לא רצה רבי יהושע לומר שרב כהנא נפטר? והתשובה, כי כתוב, הוא מוציא דיבה וכסיל. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אותו אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף השני של המסכת, הלא הוא דף ג' במסכת פסחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ת' בכסלף תשפ"א, קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף דלת במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בשורה ה-15 מתחילת דף ג' עמוד ב'. מן המילים אנו תרי תלמיד די דאבו יתוי כמי דרב. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא מעשה בעניין דיבור בלשון נקייה. הנו תרי תלמידי דאבי יתוי כמי דרב, מעשה בשני תלמידים שישבו לפני רב ולמדו מפיו. אחד אמר, שביטינן הישמעת כדבר אחר מסנקן. אחד מהם אמר, שמועה זו עשה אותי כחזיר עייף מרוב יגיעתי בה. אחד אמר, שביטינן הישמעת כגדי מסנקן. אחד אמר, שמועה זו עשתה אותי כגדי עייף. סינוק הוא לשון עייפות, כמו שמצינו בגמרא במסכת שבת בדף סמך זין עמוד ב', גד גדי וסנוק לא, התגבר מזלי ואל תהיה עייף. ולא השתי רב בעד ידי אח, ולא דיבר רב עם התלמיד הראשון שדיבר בלשון מגונה. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בעניין זהירות הלשון. אנו תרי תלמיד ידי אבי יתוי כמי די הלל, מעשה בשני תלמידים שישבו לפני הלל הזקן. אחד מיני ואחד מהם היה רבן יוחנן בן זכאי, ואמרי לו, ויש אומרים שהיה מעשה זה בשני תלמידים שישבו כמי, שישבו לפניו של רבי. אחד מיני ואחד מהם היה רבי יוחנן. אחד אמר, אחד מהתלמידים הללו אמר, מפני מה בוצרין את הענבים בטהרה בכלים טהורים, ואין מוסקין ואין צריך לקטוף את הזיתים בטהרה. קטיף הענבים נקרא בציר וקטיף הזיתים נקרא מסיק. ושנינו בברייתא במסכת שבת בדף י"ז עמוד א', שאין האוכלים נטמאים בלא שיוכשרו לטומאה על ידי שיפול עליהם משקה. והמועל היוצא מהזיתים בשעת המסיקה לא נחשב משקה להכשיר את הזיתים לקבל טומאה. מה שאין כן בענבים שהיין היוצא מהם בשעת הבצירה נחשב משקה ומכשיר אותם לקבל טומאה. ועל כן יש לבוצרם בכלים טהורים כדי שלא יטמאו מן הכלי. ומבואר בגמרא שם, שאפילו שאין היין יוצא מהענבים לרצון הבעלים, מכל מקום גזרו עליו חכמים שיכשיר לקבל תומה, וזה אחד מיותחי דברים שגזרו עליהם בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, כמובא במשנה במסכת שבת אף י"ג עמוד ב', וטעם הגזרה הוא שמה יבצור לתוך קופות מזופפות, סלים מצופים בזפת, שהמשקה נשאר בתוכם ואינו הולך לאיבוד. ובאופן זה נוח לו לבעל הבית ביציאת המשקה היוצא מהם, ועל כן הוא מכשירם לקבלת תומה. אז אחד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה, ואחד אמר, בלשון אחרת, מפני מה בוצרים בטהרה ומוסקים בתומה. אמר הלל, ולפי הלשון השנייה אמר זאת רבי, מובטח אני בזה שאמר ואין מוסקים בטהרה ודיבר בלשון נקייה, שיהיה מורה הוראה בישראל. ואכן לא היה ימים מועטים, לא עברו ימים מועטים עד שהורה תלמיד זה הוראה בישראל. ואף על פי שהשני אמר מוסקים בתומן, נקט לשון קצרה ונתבהר לאל שלשון קצרה עדיפה לשון ארוכה. מכל מקום לא שיפחו הלל, משום שלשון זו אינה מדויקת, שכן משמע ממנה שמוסקים דווקא בתומה, ובוודאי הדבר לא נכון. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, אנו תלת הכהנה, מעשה בשלושה כהנים ששימשו בבית המקדש. אחד אמר לו, אחד מהם אמר להם לחבריו, הגיעני, הגיע לחלקי מלחם הפנים. שהיה מונח על השולחן בבית המקדש ויורד ממנו מדי שבת, והיה מתחלק בין כהני המשמר הנכנס והיוצא ונאכל על ידם. אז הוא אמר, הגיעני לחלקי מלחם הפנים שיעור קטן כגודל פול, מין קטנית. ואחד אמר, הגיעני ממנו כזית, ואחד אמר, הגיעני ממנו בשיעור קטן כזנב על התאה. בדקו אחריו אחרי האחרון שדיבר בלשון מגונה, ומצאו בו שמץ פסול. סברה הגמרא שהכוונה לפסול כהונה של חללות. חלל הוא מי שנולד לכהן משה גרושה או זונה או חללה שפסולה לכהונה. ולכן מקשה הגמרא והתנן, הרי שנינו משנה במסכת קידושין בדף עין וו עמוד א', שאף שהנושא אישה צריך לבדוק בקשרות ייחוס אימהות משפחתה עד כמה דורות, מכל מקום אין בודקים מן המזבח ולמעלה, שאם נמצא אחד מאבותי הכהן המשמש במזבח, אין צריך לבדוק בדורות למעלה ממנו, שכן אם היה בו פסול לא היו מניחים לו לשמש במזבח. ואם כן, מדוע בדקו אחרי הכהן הזה לאחר שכבר שימש במזבח? תרץ את הגמרא לא תימא אל תאמר שמצאו שמץ פסול בדורות שקדמו לו, אלא אימה אמור שמצאו בו עצמו שחץ פסול, גילו שיש בו גסות הרוח והוא מבזה את קודשי שמיים, והרי הוא פסול לכהונה. שכן שנינו במסכת מנחות בדף חי עמוד ב' שכהן שאינו מודה בכל העבודות המסורות לבני אהרון ואף במגונה שבהם אין לו חלק בכהונה. ואי בית אימה אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, אמנם אין בודקים מהמזבח ולמעלה, אבל שאין יעתם שונה הדין שם בכהן, דאי הוא דארה נפשי. הוא עצמו עירה את חזקתו לכך שדיבר בלשון מגונה, ובפרט שדיבר כך על קודשים וכינה את לחם הפנים בכינויי גנאי. ועל כן בדקו אחריו עליו ששימש במזבח, ואכן התגלה שלא בדקו יפה בתחילה ונמצא בו פסול. אגב, המעשה הקודם מביאה הגמרא מעשה נוסף שגם בו עמדו על טיבו של אדם מתוך דבריו. ההוא הרמאה דאב סליק ואכיל פסחים בירושלים, מעשה באותו ארמי, באותו נוכרי שהיה עולה לירושלים ואוכל מקורבן פסח על ידי ששיקר ואמר שהוא מישראל, ומינו הוא על חבורת הפסח. ותוספות בדיבור המתחיל והנה אומר בדין האמינו, כי האומר על עצמו שהוא ישראל נאמן. ונאמנותו היא מדין עליך אחר הרוב, כאמור לכמן בדפתת עמוד ב', שכן רוב הבאים לפנינו ואומרים שהם מישראל, הם אכן ישראלים. וכשחזר אותו נוכרי למקומו התפאר ואמר, כתיב, נאמר זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו, וכן נאמר כל הרל לא יאכל בו, ואנה, הכאכלינה בשופרי שופרי. ואילו אני, אוכל אני מהחלק המובחר שבמובחר של הפסח, אפילו שאינני נוכרי. אמר לי, שאל אותו רבידה בן בתירה, מי כספו לך, האם האכילוך בני חבורתך גם מעלייה של קורבן הפסח? עלייה היא החלק השמן, שמן הכליות ולמטה לצד הזנב ועד סוף הזנב. אמר לי, השיב לו, הנוכרי לו, לא נתנו לי ממנה. אמר לו רבידה בן בתירה, הרי לא נתנו לך, אלא מהחלק הכחוש ולא מעלייה המשובחת. כי סלקת לאטה, מאימה לו, כשתעלה בפעם הבאה לירושלים, תאמר להם, ספו לי, האכילוני מעלייה של הכבס. ורצה רבידה בן בתירה להכשילו בכך, שהרי עליית הכבס קריבה על גבי המזבח ואסורה באכילה. ומתוך שיבקש לאכול ממנה יכירו בו שאינו מישראל ויתפסו בשקרו. ומתוך כך ידון אותו למיטה כפי שיבואר לאלן, ולא היה ביד רבידה בן בתירה להורגו בעצמו, ולכן יתעהו. ותוספות בדיבור המתחיל מעלייה, כותבים שרבידה בן בתירה עצמו לא עלה לרגל מפני שלא היה לו קרקע. ומבואר לכמן בדפחת עמוד ב' שמי שאין לו קרקע פטור מראייה, מלראות את פני השם שלוש פעמים בשנה, או משום שהיה זקן ולא יכול להלך ברגליו. שכן נאמר בראייה שלוש רגלים תחוג לי בשנה, מהמילה רגלים נתמעטו כל מי שאינו יכול להלך ברגליו, שפטור מראייה. ספר את הגמרא כי סליק שאלה נוכרי שוב לירושלים, אמר לו, אמר לבני חבורתו, מעלייה ספו לי, תאכילו אותי מעליית הפסח. אמרו לי, הרי עלייה לגבוה סלקה, העלייה מעלים על גבי המזבח. לא אוכלים את זה. והוסיפו ואמרו לי, מן אמר לך, אחי מי אמר לך לבקש מן העלייה? אמר לו, השיב להם הנוכרי, רבי יהודה בן בתירה אמר לי, שאין אתם נותנים לי חלק יפה אלא כחוש, והרי נתתי דמים על הפסח כמותכם, מדוע יגרה חלקי? אמרו זה לזה, מהי היי דקמן, מה פשר הדבר הזה שלפנינו? איך אמר לו רבי יהודה בן בתירה לבקש מהעלייה שקריבה למזבח? בדקו בטרי והשכחו עד הרמה הוא וקטלו, בדקו אחריו ומצאו שהוא הרמי והרגו, ולשיטת הרמב"ם בלכות קורבן פסח פרק ת' הלכה זין. איסור אכילת נוכרי בפסח מוטל על ישראל שלא יאכילנו ולא על הנוכרי עצמו. אז לפי זה צריך לומר שהרגו משום שעבר על איסור גזל, שהרי קודשים הם מעון גבוה. ולא זיקתה התורה באכילתם אלא את הישראל ולא את הנוכרי, ונמצא שגזל את הגבוה ובן נוח נהרג על הגזל. כך מסביר המנחת חינוך במצווה י' אות ב'. שלחו לי לרבי יהודה בן בתירה. שלם לך, שלום לך רבי יהודה בן בתירה, דעת שאתה יושב בעיר נציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. ונלכד באותה מצודה אותו נוכרי שנתפס בשקרו. אגב, הנידון שהובא לאל בניין דיבור בלשון נקייה, מביאה הגמרא מעשה המורה על הצורך בזהירות בדיבור. רב כהנא חלש, רב כהנא לא עלינו חלה, שדרוה שלחו רבנן לרב יהושע בריידר אבידי שילך לבקר את רב כהנא. ואמרו לי, זיל בדוק מהי דיני, לך תבדוק מה מצבו. עתה אשכחי דנח נפשי, הגיע רב יהושע בריידר אבידי לרב כהנא, ומצא שהוא נפטר, קרי ללבושי ואדרי לקרי לאחורי ובכי ואתי, קרא את לבושו והחזיר את הקרע לאחור כדי להסתירו, ועשה כן כדי שלא יראו חכמים את הקרע ויבינו מיד שנפטר רב כהנא, השם היצא ליבה מתוך בעלה, ומתוך בכיו לא יכלו להבין שהוא בוכה על מיטת רב כהנא, שכן ייתכן שבכה מחמת איסוריו. אמר שם מפרש שלא היה מראה להם את הקריאה, היה נחשב כמוציא דיבה, כאילו יגיד להם בפירוש שמת רב כהנא. אבל מאחר שלא הראה להם את הקריאה, לא היה דבר מובן מאליו, אלא שהם שאלו בדרך שאלה, האם מת ועל כן לא נחשב כמוציא דיבה. ספר את הגמרא, אמרו לי, שאלו אותו חכמים, האם נח נפש, האם נפטר רב כהנא? אמר לו, הוא השיב להם, אנא לא כאמין, אני לא אמרתי דבר זה, אלא מעצמכם הבנתם כן, ונמנעתי מלומר זאת בפירוש, משום שנאמר במשלי, פרק י' פסוק חי, הוא מוציא דיבה וכסיל, ואין לו לאדם להוציא בשורה רעה מפיו. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, יוחנן חקוקה, ורבנו חננאל אומר שהיה סופר, נפק לקריאתה, יצא לכפרים לראות את מצב התבואות, כי עתה כששב לעירו, אמרו לה, שאלו אותו בני עירו, האם חיטים נעשו השנה יפות? אמר להם, שעורים נעשו יפות, כדי שיבינו מכלל דבריו שהחיטים נעשו רעות, ולא רצה לומר להם כן בפירוש, כדי לא לבשר בשורה רעה בפיו. אמרו לי, אמרו לו בני עירו, צאו ובשר זאת לסוסים ולחמורים, שכן כשהחיטים מצויות, מאכילים את השעורים לבהמה ולא לאדם. ואף שהשעורה היא אחת מאמינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל, מכל מקום היא במדרגה אחת למטה מהחיטים. ובשעה שהחיטים גדלות יפה, מאכילים את השעורים לבהמות. נמצא שכאשר אמר להם יוחנן חקוקה שהשעורים נעשו יפות, לא הועיל בכך כלום להיות נשמר מהוצאת דיבה, שכן מאחר שביסר להם שיוכלו שעורים, הרי זה כאילו אמר להם מפורש שלא יהיו להם חיטים למאכלם, מסביר החתם סופר. אז אמרו לו בני העיר, צא ובשר זאת לסוסים ולחמורים, שכן כשהחיטים מצויות, מאכילים את השעורים לבהמה ולא לאדם, דכתיב בספר מלכים א' פרק ה' פסוק ח', והשעורים והתבן לסוסים ולרכש. רכש זה מין בהמה ממהרת לרוץ, אומר המצודה דוד. שואלת הגמרא, מדוע התרעמו בני עירו על תשובתו וכי מאב אלה למימר? מה היה לו לומר? הרי אין לו לאדם לבשר בשורה רעה כמבואר לעיל. משיבה הגמרא, היה לו לומר, אשתקד, בשנה שעברה נעשו חיטין יפות. אינמי, באופן נוסף היה לו לומר, הדשים שאף אין מאכל אדם, נעשו יפות. מביאה הגמרא מעשה נוסף שבו גם רב נמנע מלהוציא בשורה רעה מפיו. רב בר אחוה דרבי חייא ובר אחתי רב היה בנו של אייבו, שהיה אחיו של רב חייא מן האב, וכן היה בנה של אמא, שהייתה אחותו של רבי חייא מן ההם. אייבו היה אחיו של רבי חייא מן האב, שכן אייבו, חנה שילה ורבי חייא היו בני אבא בר אחא מכפרי, כמובן במסכת סנהדרין דף ה' עמוד א'. ואימי הייתה אחותו של רבי חייא מן ההם, ונישא לאייבו שלא היה קרוב לה. והקדימה הגמרא את העובדה הזו, משום שהיא הסיבה לכך ששאל רבי חייא את רב לשלומם. ככה תוספות במסכת מועד קטן דף כ' עמוד א', דיבור המתחיל אייבו. כיסה לקלעתם, כשאלה רב מבבל לארץ ישראל, אמר לי, שאל אותו רבי חייא שישב בארץ ישראל, האם אביך אייבו קיים, עודנו בחיים? אמר לי, ישיבו רב בשאלה, האם אמא קיימת? כלומר, עד שאתה שואלני, האם אבי קיים, שאל אותי, האם אמי קיימת? ומתוך כך הבין רבי חייא שאחיו אייבו נפטר. שוב אמר לי רבי חייא, האם אמא קיימת? ואמר לי, ישיב לו רב, וכי כבר השבתי לך על שאלתך הקודמת, האם אייבו קיים? ומתוך כך הבין רבי חייא שגם אמו של רב נפטרה. אמר לי רב חייא לשמי, לשמשו, חלוץ לי מנעלי. חלוץ לי את נעלי כמנהג הבהילות, והולכת כאילה את בגדי אחרי לבית המרחץ, כי ברצוני ללכת לרחוץ שם. ובהמשך יבואר מדוע הוא אמר כן. מוכיחה הגמרא מהנהגת רבי חייא כמה הלכות בדיני הבהילות. שמע מינא תלת, יש להוכיח מכאן שלוש הלכות. א', שמע מינא מכך שאמר לשמשו לחלוץ מנעליו, שגם אבל על שמועה רחוקה שהגיעה לאוזניו רק לאחר 30 יום ממיטת קרובו, אסור בנעילת הסנדל. אבל על שמועה קרובה, על הבהילות גמורה, רב חייא לא היה צריך להשמיע לנו שצריך לחלוץ מנעלים, כי זה מקרא מפורש בספר יחזקאל, שאמר לו הקדוש ברוך הוא שלא ינהג במנהגי הבהילות על אשתו שמתה, ובין הדברים אמר לו, ונעליך תשים ברגליך. דין נוסף שלמדנו מהנהגת רבי חייא, הוא שמע מינא מכך שאמר לשמשו שיוליך את קהיליו לבית המרחץ, שהבהילות על שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד בלבד. וזוהי שיטת רבי עקיבא במסכת מועד קטן בדף כ' עמוד א', אבל לשיטת חכמים שם, גם בשמועה רחוקה נוהגת הבהילות 7:30. ולשיטת הברייתא, על אביו ואמו היא נוהגת 7:30, על שאר הקרובים יום אחד, ונפסקה שם הלכה כרבי עקיבא. ושמע מינא הלכה שלישית למדנו מהנהגתו של רבי חייא, שמקצת היום ככולו ודי בהבהילות של מקצת אותו היום. ומשום כן הלך רבי חייא לבית המרחץ מיד ולא המתין עד למחרת, כדי להורות הלכה לתלמידים שהבהילות על שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא שעה קלה בלבד. מביאה הגמרא מעשה שבו עמדו על מוצאו של אדם מתוך דבריו. ההוא דאמר, אדם אחד אמר תמיד דונו דיני, שבכל מסע ומתן שהיה לו עם הבריות היה אומר לבעל דינו, בואי מי לבית הדין. ולא היה נשמע לשום אדם אלא לדיינים בלבד. אמרי, אמרו הבריות, שמע מינא, מוכח שאדם זה משבט דן קעתי. משבט דן הוא בא, משום דכתיב נאמר בספר בראשית פרק ממתת פסוק תת זין בברכת יעקב קודם אותו לדן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. ומסביר המערשה שכן כל איש ידמה במעשיו לברכת השבט שהוא שייך אליו, ומאחר שבירך יעקב את דן שיעמיד את דבריו על הדין, היה אותו אדם שמוצאו משבט דן תובע תמיד את בעלי דינו לבית דין. מביאה הגמרא מעשה נוסף כאין זה. ההוא היה אדם אחד אבי כאזיל ואמר שהיה הולך תמיד ואומר, עקף ימה אסיסני בירתה, אילו הייתי מקים לי ארמון הייתי מקימו על חוף הים, ותמיד היה משתבח בחוף הים, בדקו והשכחו, בדקו ומצאו, לאדם זה משבט זבולון קעתי, משבט זבולון הוא בא. משום דכתיב נאמר בברכת יעקב קודם אותו לזבולון, זבולון לחוף ימי משכון. מסביר הבן יהוידע במעשה הראשון באדם שהיה אומר תמיד דון ודיני, החליטו מיד שאותו אדם הוא משבט דן, כי נהג שלא על פי טבע בני אדם. כי מטבע האדם להיות בורח מבית דין, ובושה היא לא לקבול על חברו בפני הדיינים. ועל כן מחמת מנהגו של אדם זה לתבוע לבית דין על כל דבר, היה ודאי להם שהוא משבט דן גם ללא בדיקה. מה שאין כן במעשה הזה שאמר אותו אדם שהוא אוהב את הישיבה על שפת הים, אין זו אמירה שסותרת לדרך הטבע, כי כן היא דרך הרבה בני אדם לאהוב את שפת הים, ועל כן לא החליטו שהוא משבט זבולון עד שבדקו. חוזרת הגמרא לדון בדין בדיקת חמץ השנוי במשנתנו. מקשה הגמרא ואשתא דקיימלן, לאחר שנתברר לנו דלקולי אלמא אור אורתאו, שלדברי הכל אור הוא לילה, ובודקים את החמץ בליל 14 בניסן, מיך דיירי בן לרבי יהודה ובן לרבי מאיר, שחולקים במשנה לקמן בדף י' עמוד ב' מאיזו שעה עשו חכמים הרחקה לאיסור חמץ ביום 14, שלדעת רבי מאיר חששו לטעות של שעה אחת, ועל כן הקדימו את האיסור בשעה אחת קודם זמנו מן התורה, ואסרו את החמץ מתחילת השעה השישית, ולדעת רבי יהודה חששו לטעות של שתי שעות, והקדימו את האיסור בשעתיים קודם זמנו מן התורה, ואסרו את החמץ מתחילת השעה החמישית. מכל מקום לדברי הכל החמץ אינו אסור מן התורה, באיסור בעל יראה ובאיסור אכילה, וחייב בהשבטה אלא מסוף שש שעות ולמעלה של יום זה. לשיטת רבי יהודה לקמן בדף כוח עמוד ב' חמץ קודם הפסח אסור אף באכילה, אבל לשיטת רבי שמעון שם אינו אסור באכילה באיסור לאו, אלא שיש חיוב להשביטו בחצות יום י"ד. ולקמן בדף ד' עמוד ב' ודף ה' עמוד ב' יבואר המקור לדין הזה. אם כן נבדוק את החמץ בשיט בתחילת השעה השישית, ולכשיגיע זמן איסורו בסוף שעה זו יבערנו מדוע יש לבודקו בליל 14. אומר רש"י שקושיית הגמרא היא רק לפי המסקנה שאור הוא לילה, ולפי מה שסברה הגמרא בתחילה בדעת רב הונא שאור ל-14 הוא יום י"ד, אכן ייתכן שכוונת למשנה היא לשעה השישית, ומחזקת הגמרא את קושייתה. וכי תימא, ואם תאמר שיש להקדים את הבדיקה לליל י"ד משום שזריזין מקדימים למצוות, הלא משום כך די שנבדוק מצפרה בבוקר יום 14, דכתיב שהרי נאמר במצוות ברית מילה, ספר ויקרא פרק י"ב פסוק ג', וביום השמיני מול בשר אור לטוב, ותניא, שנינו בברייתא, המופיע במסכת יומא בדף כוח, כל היום השמיני כולו כשר למצוות מילה, אלא שמכל מקום הזריזין מקדימין וממהרים לקיים המצוות ומלין בתחילת היום. שכן נאמר בפרשת העקידה בספר בראשית פרק כ"ב פסוק ג', וישכם אברהם בבוקר, שיזדרז אברהם כדי להקדים לקיים את מצוות השם ולהקריב את יצחק בנו לעולה, ואף שיזדרז לצאת בעלות השחר קודם נצח המה, מכל מקום לא יקדים לצאת בלילה. הרי שמצינו בברית מילה ובהשכמת אברהם שזריזות אינה אלא מהבוקר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שנאמר הגמרא בחולין בדף צדי א' עמוד ב', מוכיחה מהמילים וישכם אברהם בבוקר, שתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה, ולכן לא יקדים אברהם לצאת בלילה, ואם כן מה הראיה משם שההקדמה היא רק מהבוקר? תרצים התוספות ששני כתובים הם. וכאן מוכיחה הגמרא שההקדמה היא רק מהבוקר, מוישכם אברהם בבוקר שנאמר בעקידה, משום ששם בהכרח מה שלא יצא בלילה אינו משום שאסור לצאת יחידי בלילה, שהרי לא היה יחידי וגם יצא לצורך מצווה, ושלוחי מצווה אינה ניזוקין. אבל במסכת חולין מוכיחה הגמרא שאסור לצאת יחידי בלילה מוישכם אברהם בבוקר שנאמר בהפיכת סדום, שאותה השכמה לא הייתה לצורך מצווה והיה שם אברהם לבדו. מתרצת הגמרא את קושייתה מדוע יש לבדוק בליל י"ד, אמר רב נחמן בר יצחק, תקנו חכמים לבדוק את החמץ בלילה משום שהיא שעה שבני אדם מצויים בבתיהם, אבל ביום רוב בני אדם אינם מצויים בבתיהם ויש לחשוש שמא יתרשלו ולא יבדקו. וכן משום שבלילה אור הנר יפה לבדיקה, אבל ביום אין עיקר אורו והבדיקה צריכה לעשות דווקא לאור הנר ולא לאור החמה כמבואר לקמן בדף זין עמוד ב'. אבל בעל המאור כותב שרשאי אדם להקדים ולבדוק ביום י' ג', והוא מוכיח זאת מדברי הירושלמי שכתב שאפשר לבדוק גם ביום לאור הנר. כותב רבינו דוד בביור שיטתו שעיקר הטעם שתקנו לבדוק בליל י' ד' הוא, משום שבלילה בני אדם מצויים בבתיהם ובאותה שעה, אין לחשוש שמה יפשה ולא יבדוק. וכן בלילה רגילים הם להשתמש לאור הנר, והרי יש לבדוק דווקא לאורו ולא לאור החמה. ובאותה שעה הנר מצוי ברשותם. אבל אם בא לבדוק ביום י' ג' לאור הנר, הרשות בידו. אבל הראב"ד והרמב"ן ועוד ראשונים הוכיחו מדברי הירושלמי שלא כדבריו, אלא צריך לבדוק דווקא בלילה. ושני טעמי רב נחמן בר יצחק נצרכים זה לזה, שכן לפי הטעם הראשון היה מן הראוי לתקן את הבדיקה קודם הלילה, לפי שדרך בני אדם להיכנס לבתיהם היא בעוד יום, אלא שלא רצו לתקנה לאותה שעה לפי שאין אור הנר יפה לבדיקה אלא בלילה. והטעם הזה אינו נוהג רק בתחילת הלילה, אלא נמשך כל הלילה, ורק על ידי צירוף שני הטעמים יחד נקבע זמן הבדיקה לתחילת הלילה ממש. כך התז באור החיים סימן תף למד א'. מביאה הגמרת דין שנקבע מחמת תקנה זו. אמר רבי יעיל כך, מחר שתקנו לבדוק את החמץ בליל 14 משום הטעם האמור ולא משום זריזות באלמה. היי צורה מרבנן לא לפתח בעידני, תלמיד חכם לא יתחיל בלימודו הקבוע לשעה זו באורתא דתליסר דנגי ארביסר. בליל מוצאי 13 לניסן שהוא אור ל-14 עד שיבדוק. למה דיל ממש חלשמעתי, שמה יימשך אחר לימודו וישכח לבדוק בלילה? ועד תלימנוי עם מצווה ויבוא להימנע מקיום המצווה הזו כהלכתה. ומדייקים רבינו יונה והריטב"א מלשונו של אביי, שרק התחלת הלימוד אסורה, אבל אם התחיל בהתר קודם לכן אינו צריך להפסיק. אבל הטור כותב שאף אם התחיל קודם לכן צריך להפסיק. וכותב הריטב"א שלימוד הרי לעיון בעלמא מותר, וכל שכן שאכילה ושתייה ומלאכה אסורים באותה שעה, אומר המאירי. ויהיה הגמרא ספק בדין בית מוזכר לעניין חיוב בדיקה. באו מיני שאלו בני הישיבה מרב נחמן בר יצחק המזכיר בית לחברו ב-14 בניסן, על מי הטילו חכמים לבדוק את הבית מחמץ. וספק הגמרא הוא באופן שכבר ביטל את החמץ, ושוב אין עוברים עליו בבל ייראה ובבל ימצא מן התורה, וחיוב הבדיקה והביעור אינו אלא מדי רבנן. אבל בלי ביטול בוודאי המזכיר חייב בבדיקה כדי לא לעבור על חמצו בבל ייראה ובבל ימצא. כך אומר תוספות רבינו פרץ. אבל הגרא באור החיים סימן תף ממגימל סעיף ב' כתב שמי שנמצא ברשותו חמץ של ישראל אחר, הרי הוא עובר עליו באיסור בל ייראה וחייב לבערו מן התורה. ואילו רבינו דוד המהירי וחידושי הר"ן כתבו, על פי המחילתא בפרשת בו, ששניהם אינם עוברים מן התורה. בבעל ייראה, הסוחר אינו עובר משום שאין החמץ שלו, והמזכיר אינו עובר משום שהבית אינו ברשותו, אלא שחכמים חייבו לבאר כל חמץ של ישראל. והתורת חיים כתב ששניהם עוברים בבעל ייראה. אז אם כן, שאלו בני הישיבה את רב נחמן בר יצחק המזכיר בית לחברו ב-14 בניסן, על מי הטילו חכמים לבדוק את הבית מחמץ. האם הטילו על המזכיר לבדוק משום דחמירא דידהו, החמץ הנמצא בבית הוא שלו, שהרי עד עכשיו הוא גר בבית, או דילמה או שמה הטילו על הסוחר לבדוק את הבית, משום די איסורה ברשות הקאי, החמץ נמצא ברשותו, שכן עכשיו הבית שלו. ומפרש הפני יהושע את דברי רעשי, שמאחר והבית עומד לרשותו של הסוחר לכל תשמישה, והרי הוא מתחייב בבדיקתו. והרי זה כמו שיתנו ביניהם שיבדוק הסוחר. ואילו הרשש כותב שצדדי הספק תלויים במחלוקת רעשי ותוסות לאל בדף בית עמוד א' בטעם הבדיקה, שלדברי רעשי זה בכדי שלא יעבור על בל ייראה, שאין די בביטול משום שחששו חכמים שמה לא יוציא את החמץ מליבו לגמרי, והמזכיר חייב בה, שהרי הוא עובר על האיסור הזה. אבל לשיטת התוספות שהבדיקה היא משום החשש שמה יבוא לאוכלו, הסוחר חייב בה שכן הוא גר בבית ועלול לבוא לידי אכילת חמץ. ותוספות בדיבור המתחיל, אם מי שמסר המפתח, פירשו שעיקר חיוב הבדיקה הוא בוודאי על הסוחר, ואם שכר ביוד ג' בניסן עליו לבדוק, ולא הסתפקה הגמרא, אלא כששכר ביוד ד' לאחר שכבר הגיע זמן החיוב, האם מאחר שכבר נתחייב המזכיר אינו יכול להיפטר מחיובו, כמסקנת הגמרא להלן, או שמה מאחר ועכשיו ראוי החיוב לחול על הסוחר, עובר החיוב מהמזכיר לסוחר. מבקשת הגמרא לפשוט את הספק הזה מחיוב מזוזה. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא במסכת בבא מציע בדף קב עמוד א', המזכיר בית לחברו על הסוחר לעשות לו מזוזה, הרי לנו שחיוב מצוות הבית מוטל על הסוחר ולא על המזכיר. ואם כן, יש לחייב את הסוחר גם במצוות בדיקת חמץ. וסברה הגמרא עכשיו שמזוזה היא חובת הבית, ומן הדין יש לחייב בה את המזכיר, ומכל מקום הטילו על הסוחר משום שהוא גר בבית, ולפי זה ההוכחה של הגמרא שאם כן גם בבדיקת חמץ, יש לומר שאפילו אם עיקר החיוב שייך בו יותר במזכיר, מכל מקום יש להטילו על הסוחר. ולפי שיטת התוספות מוכיחה הגמרא ממזוזה שאף שכבר נתחייב בה המזכיר קודם שהזכירה, פקע ממנו החיוב כשמזכיר את הבית וחל על הסוחר. אם כן, גם בבדיקת חמץ יש לו חיוב לפקוע מהמזכיר אפילו כשכבר חל עליו בי"ד בניסן. דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם במזוזה אמר רב משרשיה, מזוזה חובת הדרי ולא חובת הבית, שכן נאמר על מזוזות ביתך, ביתך היינו ביעתך, שהחיוב תלוי במי שנכנס ויוצא בבית, לפי שהמזוזה משמרתו. ועל כן, הסוחר חייב בה ולא המזכיר, אבל אחר כאן בבדיקת חמץ שאינה אלא מדי רבנן, שכן מן התורה די בביטול בלבד, ואם אדם מסיח את דעתו מן החמץ ואומר כל החמץ שבבית זה יהיה כעפר, שוב אינו עובר על בל ייראה, עדיין יש להסתפק מים, מה הדין? על מי הטילו חכמים את תורך הבדיקה? האם על המזכיר משום שהחמץ שלו, או שמה על הסוחר משום שהוא נחשב לבעל הבית לעניין הבדיקה? ותוספות בדיבור המתחיל על המזכיר לבדוק, מסבירים לשיטתם את דחיית הגמרא שחיוב מזוזה חל על המזכיר רק כל זמן שגר בבית. אבל לאחר שיצא מהבית נפקע ממנו החיוב, אפילו אם לא היה מזכירו לאחר כלל, מה שאין כן בבדיקה שאפילו אם יצא מהבית לא ייפטר מחיובו. מביאה הגמרא את ההכרעה של ההלכה בספק הזה. אמר לו רב נחמן בר יצחק תנין, השנינו בברייתא המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו המזכיר לסוחר את מפתחות הבית בכדי להקנותו לו. רש"י אומר שמסירת המפתח היא קניין השכירות, ותוספות מקשים על רש"י בדיבור המתחיל, אם מי שמסר המפתח, הרי קרקע אינה נקנית אלא בכסף שטר וחזקה. ושנינו במסרת בבא קמא בדף ע"ט עמוד א', שכל הקניינים מועילים במכירה, מועילים בשכירות. מסבירים המגיני שלמה והקורבן נתנאל ביישוב שיטת רש"י, שאומנם כל הקניינים שמועילים במקח מועילים גם בשכירות, אבל עדיין ייתכן שנוסף עליהם קניין מסירת מפתח שמועיל בשכירות, אפילו שאינו מועיל במקח. התוספות פירשו שעדיין לא יקנה לו את הבית, וחיוב הבדיקה אינו תלוי בקניין, אלא במי שמפתחות הבית מסורים בידו. ומאחר שמסר המזכיר את המפתח לסוחר, שוב אין בידו לבדוק. אבל אין מסירת המפתח מחייבת, אלא במי שבדעתו להחזיק בבית ולקנותו. ואילו הרן כתב שאין הסוחר מתחייב אלא בקניין ובמסירת מפתח ביחד, ומדובר באופן שהקניין היה בי"ג בניסן, ומכל מקום אין הסוחר מתחייב, אלא אם כן גם מסירת המפתח הייתה בי"ג בניסן. אם כן, נאמר שוב, אמר לו רב נחמן בר יצחק, מה ההכרעה של ההלכה בספק הזה, תנין השנינו בברייתא. המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו המזכיר לסוחר את מפתחות הבית בכדי להקנותו לו, כבר חל, כבר נכנס ליל 14 בניסן על המזכיר לבדוק את החמץ. ואפילו שמסר לו את המפתחות ביום י' ד', שכן כבר התחייב בבדיקה בתחילת הלילה קודם שחלה הסחירות, ולאחר שנתחייב שוב אין פוקע חיובו. ואם מי שמסר לו, לאחר שמסר לו את המפתחות חל 14 בניסן, וקניין הסחירות היה בי' ג' בניסן, על הסוחר לבדוק את החמץ, שכן חיוב הבדיקה חל על בעל הבית. ומאחר שבשעת חלות החיוב כבר נקנה הבית לסוחר, נמצא שמעולם לא חל חיוב על המזכיר, אלא על הסוחר. מביאה הגמרא ספק נוסף בדין בדיקת בית מושכר. באו מיני מרב נחמן בר יצחק, שאלו את רב נחמן בר יצחק המזכיר בית לחברו ב-14 בניסן בשחרית. האם חזקתו בדוק שמאחר שהמזכיר חייב בבדיקתו כמבואר לעיל, יכול הסוחר לסמוך על כך שהמזכיר קיים את מצוות חכמים? או שמא אין חזקתו בדוק ועל הסוחר לבודקו? ומדברי רש"י שאמר שהמזכיר בית לחברו ב-14 בניסן מדגיש רש"י בשחרית, משמע מדבריו שאם הזכיר באמצע הלילה, אין חזקתו שהוא בדוק. אף שזמן הבדיקה הוא בתחילת הלילה, מכל מקום עדיין אין הבית בחזקת בדוק, שכן כל זמן שלא עבר כל הלילה עדיין אינו מבטא לגמרי את מצוות הבדיקה. והצד השני של הספק, שמא אין חזקתו בדוק, שמא נמנע המזכיר מלבודקו משום הטרחה יתירה שישנה בבדיקה, ולמרות שעיקר החיוב הוא על המזכיר, מכל מקום אם הוא לא בדק המזכיר, על הסוחר לבדוק כדי שלא יישאר החמץ ברשותו. שואלת הגמרא למאי נפקא מינה, אם הבית בחזקת בדוק או לא? לישיילי, הרי יכול הסוחר לשאול את המזכיר האם בדק מחמץ את הבית או לא? כי גם אם הבית הוא בחזקת בדוק, מכל מקום כל איכן שיש בידינו לברר בנקל, אין לסמוך על החזקה, אומר הרן. ואם יאמר המזכיר שהוא לא בדק, הוא יהיה נאמן. למרות שאין עד אחד נאמן נגד חזקה, מכל מקום מאחר שהבית בחזקת בדוק, רק מכוחו של המזכיר ובידו שלא לבדוק, הרי הוא נאמן גם נגד החזקה הזו. כך מסביר הראש יוסף. בשיבה הגמרא הספק הוא באופן דלייטי להי דלשיילויה. המזכיר אינו נמצא לפנינו בכדי שנשאלנו. לאטרוך אלהי מי. האם יש להטריח את הסוחר לבדוק מספק או לא? פושטת הגמרא אמר לו רב נחמן בר יצחק תן איתו, שנינו בברייתא הכל נאמנים להעיד ביום י"ד בניסן, שכן רק ביום י"ד הבית בחזקת בדוק, אז הם נאמנים להעיד ביום י"ד בניסן על ביאור חמץ שהבעלים בדקו בליל אמש את החמץ, אפילו נשים ואפילו עבדים ואפילו קטנים. מוכיח רב נחמן בר יצחק, מה הייתה מהמהמני? למה כל אילו נאמנים להעיד על בדיקת חמץ וביורו, והרי הם אינם בני עידות? לאו, האם לא בגלל שחזקתו של הבית שהוא בדוק, ומשום דקה סבר שסובר התנה של הברייתא, שהכל חברים, חבר הוא מי שמקבל על עצמו הנהגות מיוחדות בלכות תומה וטהרה ובמעשרות, שהם דברים שעם הארץ אינו נזהר בהם. אז הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ. נאמנים אצל בדיקת חמץ, ואפילו עם הארץ שחשוד על המעשרות, מכל מקום לעניין בדיקה, הוא נחשב לחבר. משום שבדיקת חמץ היא מצווה הבאה מזמן לזמן וחביבה היא על בני האדם ולכך זהירים בה ביותר, מסביר רבינו דוד, שהיה מן הראשונים. אז עם הארץ הזה בכל דבר שהוא מוחזק כחבר, סומכים עליו שקיים את מצוותו לפני שעבר זמנה, כשם שסומכים על חבר לעניין מעשרות. ובספק הגמרא במזכיר בית לחברו, בי"ד בניסן, טעם מצד שחזקתו בדוק, אינו דווקא משום שהכל חברים אצל בדיקה, אלא משום שלא ימסור המזכיר לסוחר בלא שיבדקנו, שהרי לאחר שיצא ממנו שוב אין בידו לבודקו. מה שאין כן בברייתא שאינה מדברת במזכיר, הרי ייתכן שלא בדק בליל י"ד ועדיין בדעתו לבדוק לאחר מכן. ועל כן הוא צריכה הגמרא לפרש שהטעם שחזקתו בדוק, זה משום שהכל חברים אצל בדיקת חמץ, ובוודאי בדק בזמן החיוב. כך מסביר התורת חיים. אומרת הגמרא דתניא, כך שנינו בברייתא לקמן בדף ט' עמוד א', וכן במסכת עבודה זרה בדף מ' א', ובמסכת נידה בדף ט' ו'. חבר הנאמן על המעשרות שמת והניח מגורה גורן מלאה פירות, אוצר פירות שבתוך הבית, אפילו הן בני יומן, באותו יום נתמרחו בגורן ונתחייבו במעשר, שכן הן הפירות מתחייבים בתרומות ומעשרות עד שתיגמר מלאכתם וגמר מלאכה של תבועה ובמירוחה, דהיינו החלקתה בגורן, אז אפילו שהפירות הללו הם בני יומן, הרי הם בחזקת מתוקנים, לפי שאין חבר מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, והוא הדין בכל אדם לעניין בדיקת חמץ שאינו חשוד שלא בדק בזמנו. ומאחר שהבית הוא בחזקת בדוק, גם עבד ואישה וקטן נאמנים להעיד שהבית בדוק. ואף שגם בלא עדותם הבית מוחזק לבדוק, מכל מקום, אם בעל הבית נמצא בעיר, יש לנו לשואלו, שכן כל שאפשר לברר את הדבר, יש לבררו ולא לסמוך על החזקה. ולבירור הזה די בעידות של נשים ועבדים וקטנים. כך תוספות בדיבור המתחיל, לאו משום דחזקתו בדוק. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, וממאי, מניין שהם נאמנים רק משום שהבית בחזקת בדוק, דילמה שמא הבית אין חזקתו בדוק, ואין כל אדם מוחזק כחבר לעניין בדיקה, ושי ניח השונה דין בית זה שנפטר מבדיקה, משום דקהמרי הני, אנו סומכים על מה שאומרים אנשים או העבדים או הקטנים, שראו שבדקו בעל הבית, אבל הוא לאמירתם, אכן לא היה הבית מוחזק לבדוק. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, אתו אמירה דהני מידה משאשה אידבי, וכי אמירתם של הקטנים יש בה ממשות? אומר הראש יוסף שקושיית הגמרא היא רק על הקטנים, אבל נשים ועבדים כן נאמנים להעיד על איסור שאותר במקום שיש בידם לתקנו. אבל נראה במסקנת הגמרא שגם נשים ועבדים נאמנים רק משום שחיוב הבדיקה הוא מדרבנן. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא שמקשה על הדחייה, אתו אמירה דהני מידה משאשה אידבי, וכי אמירתם של הקטנים יש בה ממשות, והרי ודאי אין לסמוך על עדותם, אלא בהכרח שהבית בחזקת בדוק גם ללא אמירתם, ומשום כך הוא נפטר מבדיקה. שוב דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אלא מאי, מה תאמר? דחזקתו בדוק? אם כן, היי, מה שאמרה הברייתא, הכל נאמנים, אינו מובן. הרי כל הבתים בחזקת בדוקין ב-14 מבא אלי. כך הייתה צריכה הגמרא לומר, כך הייתה צריכה הברייתא לומר. שהרי לא על נאמנותם אנו סומכים, אלא על כך שהבית בחזקת בדוק. ולא היה לה לברייתא לתלות את פטור הבית מבדיקה באמירתם של נשים עבדים וקטנים. ואף שמועילה עדותם לעניין הבירור הנצרך גם במקום חזקה, מכל מקום די שתאמר הברייתא, כל הבתים בחזקת בדוקים. ומכך יובן שאמירתם מועילה לעניין הזה. כך תוספות בדיבור המתחיל, לאו משום דחזקתו בדוק. לאחר שסיקה הגמרא שאנחנו סומכים על אמירת הנשים והעבדים והקטנים, היא מבקשת להוכיח מדברי הברייתא שהבית אינו בחזקת בדוק. מקשה הגמרא, אלא מאי? אלא מה מוכח מדברי הברייתא שדווקא משום אמירה דהני? דווקא בגלל האמירה של הנשים והעבדים והקטנים נפטר הבית מבדיקה, שכן סומכים אנו על עדותם? נדייק מכך, אלו אמרי הני. אבל אם לא יאמרו שנבדק הבית, לא, הבית לא ייפטר מבדיקה, אם כן, תפשוט מיני. יש לך להוכיח מדין הברייתא דהן חזקתו של הבית כבדוק. ומה יש לנו להסתפק במזכיר את ביתו בי"ד בניסן, האם הבית בחזקת בדוק והסוחר פטור מבדיקה? תרץ את הגמרא, לא. זו לא ראיה, אלא לעולם אימה לך שחזקתו של הבית כבדוק. ואחר במה יסקינן דמוחזק לן, דבל הבית לא בדק. בליל 14 הוא חגון שראינו שהיה תרוד או שיצא לדרך מבעוד יום. וכאמרי אני, בתקיני, ואמרו אלו, אנחנו בדקנו את הבית. מהו דתימה שמה תאמר, לא להם נינו, לא יאמינו רבנן לעידותם, כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שכיוון שבדיקת חמץ מדרבננו, שהרי מדאורייתא בביטול החמץ בעל מסע גילי, מן התורה די בביטול החמץ ואין צריך לבדוק אחריו ולבערו, אמנוהו, האמינום רבנן בחיוב דרבנן זה, שכן יש כוח ביד החכמים להאמין על דין שאינו אלא מדבריהם, אף למי שאינו נאמן מן התורה. ומסבירה שמייכן לומדים שמהתורה מספיק ביטול בעלמה של החמץ, שכן לא נאמר תבערו שאור אלא תשביטו שאור, והכוונה היא להשבטה בלב על ידי ביטול. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מדאורייתא, הרי מדברי רבי עקיבא לקמן בדף ה' עמוד א' מוכח שמצוות תשביטו זה שריפה ולא ביטול, שהרי הוכיח מהפסוק אך ביום הראשון תשביטו, זה אמור בי"ד בניסן ולא בתדוו, שהרי תדוו הוא יום טוב של פסח שאסור במלאכת עברה. תרץ הרמב"ן שוודאי עיקר דין תשביטו הוא בביעור, אלא שמכך שהוציאה התורה דין זה בלשון השבטה למדנו שאפשר לקיימו גם בביטול. ועוד הוא תרץ שאף שלפי האמת תשביטו הוא ביטול, מכל מקום הוכיח רבי עקיבא שיום הראשון הוא י"ד, שהרי אילו היה תדוו בוודאי לא היה מתקיים תשביטו אלא בביעור, שכן לאחר זמן איסורו שוב אי אפשר לבטלו. עוד מקשים התוספות, הרי מבואר לאלן שמצוות תשביטו היא מחצות יום י"ד ואילך, והרי לאחר זמן איסורו של החמץ שוב אי אפשר לבטלו שהרי אינו ברשותו. כדין איסורי הנאה שאינם ברשותו של הבעלים, תרץ הרמב"ן שאכן צריך לבטל מעט קודם חצות, כדי שבחצות כבר יהיה החמץ מושבת. ואילו תוספות מפרשים שבביטול לא מתקיימת מצוות תשביטו, אלא שהוא מועיל משום הפקר, שמאחר שביטל את החמץ שוב אינו שלו, ואינו עובר עליו משום בעל ייראה, וכן אינו מצווה על השבתתו. ואף ששנינו במסכת נדרים בדף ממהי, שהפקר צריך לעשות בפני שלושה, התשובה היא שצריך לעשות בפני שלושה מדרבנן, אבל מן התורה יכול אדם להפקיר את ממונו בינו לבין עצמו. ובגדר ביטול מצינו כמה שיטות בדברי הראשונים. לשיטת התוספות, הביטול הוא הפקר. לשיטת הרמב"ן, הביטול מועיל להוציאו מתורת חמץ ולחשיבו כאפר שאינו ראוי לאכילה. ומקור היתר הזה הוא מדברי רבי אלעזר לקמן דבב עמוד ב', שחמץ בפסח אינו ברשותו של הבעלים כדין כל איסורי הנאה, אלא שעשהו הכתוב כאילו ברשותו לעבור עליו ובעל ייראה. ולא עשתה אותו התורה כאילו ברשותו, אלא כשדעתו עליו הוא רוצה בקיומו. אבל אם הסכים הדעתו לדעת תורה, ואינו רוצה שיהיה בו דין ממון, אלא ברצונו שיצא מרשותו לגמרי, שוב אינו עובר עליו. והר"ן הסביר את משמעות הביטול, שמאחר שמגלה בדעתו שאינו רוצה בחמץ, די בכך שלא תחשיבנו התורה לשלו. אם כן, מבואר בדברי הגמרא שלולי הביטול עוברים בבעל ייראה מן התורה. שואלים האחרונים, הרי החמץ אינו של הסוחר, ואף ללא הביטול אינו חיוב בדיקה אלא מדרבנן. תרץ הפרי מגדים, שדין זה אינו אמור במזכיר וסוחר, אלא בבעל הבית שיצא מביתו והנידונו על בני הבית, שלולי הביטול היה עליהם לבדוק את החמץ מן התורה. ועוד תירוץ, שאין בכוונת הגמרא לומר שללא ביטול חייב הסוחר בבדיקה מן התורה, אלא שאילו היה חיוב מן התורה בביור גם לאחר ביטול החמץ והפקרו, בהכרח היה איסור גם בחמץ שאינו שלו, ואם כן היה חיוב הבדיקה לסוחר, מכיוון שהבית ברשותו. אבל מאחר שמן התורה די בביטול, מוכח שאינו עובר על חמץ שאינו שלו, וחיוב הסוחר אינו אלא מדרבנן אף ללא ביטול. אבל אילו היה חיוב הבדיקה מן התורה, לא היו נאמנים עליו, ואף שאישה ועבד נאמנים להעיד על איסור שאותר במקום שבידו לתקנו, כגון בשחיטה וניקור. מכל מקום סברה הגמרא שבבדיקת חמץ שיש בה תורח גדול, אין סומכים על נשים משום שעצלניות הם. כך תוספות בדיור המתחיל, המנוהו על פי הירושלמי. הוא הדין לעבדים, שכן שנינו במסכת קידושין בדף ממתת עמוד ב', 10 קבין שינה, עצלות הכוונה, ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים. כך אומר הרשב"א. נמצא שלמסקנת הגמרא לא נפשט הספק האם הבית בחזקת בדוק או לא. ותמהו האחרונים, אם כן מדוע אין הבדיקה אלא מדרבנן, הרי כמו שיש לחשוש שמה לא בדק בעל הבית, כמו כן יש לחשוש שמה לא ביטל בעל הבית. תרץ המקור חיים, שהספק אינו אלא לעניין הבדיקה שיש בתורח מרובה, אבל לעניין ביטול שאין בו תורח, מוחזק לנו בוודאות שבעל הבית ביטל. מביאה עכשיו הגמרא ספק נוסף בדין המזכיר בית לחברו קודם הפסח. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה מזכיר בית לחברו כשהוא בחזקת בדוק ומצאו הסוחר שאינו בדוק וטוען שאילו ידע שעליו לבודקו בעצמו לא היה סוחרו, מהו? מה הדין הסחירות בזה? וכותבים התוספות בדיבור המתחיל המזכיר שספק הגמרא הוא במזכיר בית ביוד ג' בניסן והודיע לסוחר שהוא בדוק, אבל אם סחרו ביוד ד' בניסן בוודאי על המזכיר לבודקו כמבואר לאל בדף ד' עמוד א', ובייר בחידושי אנשי שם שאם הזכיר ביוד ד' בלא שבדקו ודאי מקח טעותו. ואין לומר באופן זה שנוח לו לסוחר לקיים את המצווה בעצמו כמסקנת הגמרא, משום שעיקר המצווה אינה מוטלת עליו, אלא על המזכיר. ואילו הר"ן כותב שמדובר גם בסוחר ביוד ד' בניסן, ואף שבאופן זה המצווה מוטלת על המזכיר, מכל מקום אם אמר המזכיר שאינו רוצה לבדוק או שאינו בעיר, על הסוחר לבדוק. אז אם כן הסתפקו בני הישיבה מזכיר בית לחברו כשהוא בחזקת בדוק ומצאו הסוחר שאינו בדוק וטוען שאילו ידע שעליו לבודקו בעצמו לא היה סוחרו, מהו? מה דין הסחירות הזו? מי אבי? האם הוא כמקח טעות? וביד הסוחר לבטלה, או לא. פושטת הגמרא תשמע בו ושמע מה דאמר אביי בהכרעת השאלה הזו. לא מביי באטרה, דלא יאי ואגרה ובדקו, אין צורך לומר שבמקום שאין דרך לשלם שכר על הבדיקה, אלא כל אחד בודק את ביתו בעצמו, שבמקום כזה זה לא נקרא מקח טעות, זאת משום דניחא ללאיניש לקיום המצווה בגופי, רצון האדם הוא לקיים את המצווה בגופו, ואפילו היה יודע מלכתחילה. שהבית אינו בדוק לא היה נמנע מלסוחרו, ועל כן אין זה מקח טעות, אלא אפילו באטרה דייאי ואגרא ובדקו, אפילו במקום שדרך בני אדם לזכור בממון אדם אחר כדי שיבדוק את ביתם, ויש לו לסוחר חיסרון כיס מכך. שהבית אינו בדוק, מכל מקום אין זה מקח טעות, משום דניחא ללאיניש לקיום ממצווה בממוני. לרצון הוא לאדם לקיים מצווה בממונו, ואפילו היה יודע שיצטרך לשלם עבור הבדיקה, לא היה נמנע מלזכור את הבית. מה שעכשיו הוא רוצה לבטל את הסחירות? אין זה משום שהבית אינו בדוק, אלא מסיבה אחרת, כגון שמצא בית אחר נאה ממנו. עכשיו מבררת הגמרא את המקור לזמן השבתת החמץ בחצות יום י' ד' בניסן. תנא נתם שנינו שם, במשנה לקמן בדף י' א' עמוד ב'. ולמרות שמשנה זו שנויה בפרקנו, מכל מקום ניתן לומר עליה תנא נתם, שנינו שם, שכן אינה שנויה כאן, אלא בהמשך הפרק. אם כן, תנא נתם שנינו במשנה לקמן בדף י' א' עמוד ב', רבי מאיר אומר, אוכלין מותר לאכול את החמץ כל 5 שעות ראשונות של יום 14 בניסן, ושורפים אותו בתחילת 6, בתחילת השעה השישית, ולא ימתין. עם ביור החמץ עד תחילת השעה השביעית, לפי שבאותה שעה הוא אסור מן התורה. אבל אם היה איסור רק מדי רבנן, לא היו עושים לו חכמים הרחקה. הקדימו חכמים את זמן האיסור, לפי שאדם טועה בשעה אחת. רבי יהודה אומר, אוכלין אותו כל 4 שעות ותולין אותו כל 5, במשך כל השעה החמישית, אין אוכלים אותו ולא שורפים אותו, ועדיין הוא מותר בהנאה. כגון להכילו לבהמה, שכן לעניין איסור אכילה החמור, יש לחשוש שיתעו בשתי שעות ויבואו להחליף בין השעה החמישית לשעה השביעית. ולכמן בדף י' ב' עמוד ב', יש את שיטות אביי ורבא בביאור המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה. ושורפין אותו בתחילת 6, שכן יש לחשוש לטעות בשעה אחת, אף לעניין איסור הנאה. מפשטו דברי רש"י, משמע שהקדימו חכמים גם את זמן הביאור לתחילת השעה השישית, אומר הראש יוסף. אבל כותב הראש יוסף שמדברי הפוסקים משמע שלא אסרו חכמים את השעה השישית בשהייה, אלא רק באכילה והנאה. ולפי זה משמעות שורפין היא שהחמץ עומד לשריפה באותה שעה. שואלת הגמרא, דקול על ממיה, כולם מודים שחמץ משש שעות ולמעלה אסור בשהייה. ואנו מצווים לבערו מן התורה. מנין לנו שגם בערב פסח נוהג האיסור הזה? שכן אם לא היה נאסר מן התורה אלא מליל תדוו, לא היו גוזרים עליו חכמים ביום שלפניו, לפי שבני אדם אינם טועים בין יום ללילה, אלא בוודאי מתחיל איסורו באחת משעות היום. ונקטה הגמרא משש שעות ולמעלה, משום שכן היא האמת לפי המסקנה, אבל בקושייה עדיין לא היה ברור לגמרא שזוהי השעה שנאסר בה חמץ מן התורה. כך אומר הרן ומוסיף שלא ייתכן שמן התורה זמן האיסור הוא רק בתחילת 8, שאם כן לא היו גוזרים לבערו בתחילת 6, שכן בשעה שישית החמה במזרח ובשמינית חמה במערב, ואין אדם טועה ביניהם, וכן לא ייתכן שמן התורה זמנו בתחילת 6, שאם כן, היו חכמים מקדימים את הביור שעה קודם לכן. משיבה הגמרא, אמר רבי יתרי קראי כתיבי. לגבי חמץ נאמר שני פסוקים. כתיב נאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק י' ת' שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, וכתיב בספר שמות פרק י' ב' פסוק ת' ו' אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. מה כיצד? הרי לכאורה שני כתובים אלו סותרים זה את זה. שכן בכתוב הראשון נאמר שלא יימצא חמץ בבית אפילו שעה אחת מתוך שבעת ימי הפסח. ואם נבאר את החמץ ביום הראשון של פסח כפשוטו של הכתוב השני, נמצא שעד שיחלה ביעורון ומשאים אותו זמן מה בתוך הפסח. אלא בהכרח שביום הראשון בא לרבות את יום 14 לביאור ואינו היום הראשון של פסח, אלא היום הקודם לשבעת ימי הפסח. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, הוא כתיב על פירושו של רש"י, איזה סתירה יש בפסוקים? הרי לדעת רבי יהודה תשביטו הוא בשריפה, ולא ציווה כתוב לשורפו, אלא לאחר זמן איסורו, ובהכרח שאף לאחר זמן האיסור אין עוברים בבל ייראה במשך הזמן שנצרח לביאור. כותב המנחת חינוך במצוות ת' שמדברי רש"י כאן מוכח שמצוות תשביטו היא בקום ועשה, ועצם מעשה הביאור הוא המצווה. ואם אין לו חמץ עליו לקנותו כדי לבערו מדין חיזור אחר מצוות עשה. ולא שמקיימה בשבע אל תעשה במה שאין לו חמץ ברשותו. כי אין עשה של שבתון בשבת ויום טוב, שכן אם אינה אלא בשבע אל תעשה, הלא ייתכן שצוותה התורה שבתדבב בניסן יהיה החמץ מושבת על ידי ביורו מעט קודם הלילה. אומר המלחת חינוך שזה רק לשיטת הבאי, אבל לשאר השיטות שיובאו לכמן בדף ה' עמוד א', במקור שביום הראשון הוא י' מצוות תשביטו היא בשבע אל תעשה. ותוסות שיקשו על רש"י פירשו שהוכחת הבאי היא מאיתור הכתוב, שמאחר שכבר נאמר שבעת ימים שאור לא יימצא, מה הוא צריך הכתוב ללמדנו שחובת הביאור היא ביום הראשון, אלא בהכרח שבא הכתוב לרבות את י' בניסן לביאור. ומוסיף הפני יהושע בתוספות, שכדי להשמיענו את עצם מצוות תשביטו לא היה לו לכתוב, אלא תשביטו שאור מבתיכם. עוד מפרשים התוספות שההוכחה היא ממה שנאמר אך, שלכמן דורשת מכך הגמרא, אך חילק הכתוב, בזמן הביאור הוא באמצע היום הראשון, ועל כן לא ייתכן להעמידו ביום תדווה, שהרי כבר מתחילתו עוברים בבעל ייראה. וכאמור, הגמרא תרצה שביום הראשון בא לרבות את יום 14 לביאור, ואינו היום הראשון של פסח, אלא היום הקודם לשבעת ימי הפסח. מקשה הגמרא והימה, הרי יש לומר שביום הראשון בא לרבות לילי 15 לביאור, משום דסל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר, שבעת ימים כתיב ובאיסור בא להימצא, ומשמע ימים אין, שרק בימים נאסר הפסח בשהייה. אבל לילות לא, אבל בלילות לא נאסר, כמשמלן, משמיענו הכתוב באומרו ביום הראשון, שאפילו לילות נוהג חיוב השבתה. ומיד בכניסת היום הראשון צריך לבאר את החמץ. שואל רבינו דוד שלפי שיטת רשי, שהובא לעיל בביאור דברי אביי שלא ייתכן שיהיה זמן ההשבתה לאחר זמן האיסור, אם כן איך יעלה על הדעת שזמן הביאור הוא בליל תדוו, הרי באותה שעה כבר עוברים על החמץ בבעל ייראה. תרץ הפני יהושע שהגמרא סברה בקושייתה שמאחר שלא היינו אוסרים את הלילה כלל לולא המילים ביום הראשון, ייתכן שגם לאחר הריבוי הזה לא אסרה התורה ליל תדוו בבעל ייראה, אלא רק לאחר הזמן הנצרך לביאור. ואילו בחידושי רבי שמואל כתב לפרש בקושיית הגמרא, שייתכן שלא נתרבה ליל תתוו לאיסור בל ייראה, אלא רק לחיוב תשביטו. חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה, אולי נאמר שהמילים ביום הראשון באים לרבות לילי 15 לביור, כי היה עולה בדעתנו לומר, שבעת ימים נאמר באיסור בל יימצא משמע ימים אין, אבל לילות לא נאסר. לכן משמיענו הכתוב באומרו ביום הראשון, שאפילו בלילות נוהג חיוב השבטה. ומיד בכניסת היום הראשון צריך לבאר את החמץ. תרץ את הגמרא, הוא לא יצטרך אליי. לא צריך הכתוב להשמיענו את הדין הזה. דעה איתקש, שהרי הוקשה ושוותה השבטת שאור, בכוונת הגמרא אינה לעשה של תשביטו, אלא ללב של בא להימצא. אם כן, הושוותה השבטת שאור לאכילת חמץ, ואכילת חמץ הוקשה ושוותה לאכילת מצה. השבטת שאור הוקשה לאכילת חמץ, דכתיב בספר שמות פרק י' ב' פסוק י' ת'. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, שמשעה שנאסר החמץ באכילה, נאסר אף בשהייה. ולקמן בדף כוח עמוד ב' נחלקו התנאים בחמץ קודם זמנו. לדעת רב יהודה לקמן, חמץ נאסר מן התורה באכילה מחצות היום של ערב פסח, ולדעת רבי שמעון אינו נאסר עד הלילה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, דעית קש השבתת שאור לאכילת חמץ, שאין ללמוד מעקש השבתה לאכילה שיהיה חמץ אסור באכילה משש שעות ולמעלה כשם שהוא מחויב בהשבתה. אין ללמוד כך משום שלא הוקשו השבתה ואכילה זו לזו אלא לעניין שבעת ימי הפסח ולא לעניין קודם הפסח. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואכילת חמץ הוקשה ושבתה לאכילת מצה. דכתיב נאמר, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. שמשעה שחל חיוב אכילת מצה, חל איסור אכילת חמץ. והרי כתיב בי בחיוב מצה, בערב תאכלו מצות, ואם כן כשם שחיוב מצה הוא בליל 15, אף איסור אכילת חמץ שהוקש למצה, הוא גם בליל 15. וכשם שאיסור אכילה מתחיל מהלילה, אף איסור בל יימצא שהוקש לו, מתחיל מהלילה. ומעתה אין צורך לרבות ליל 15 לביאור, מהמילים ביום הראשון, ובהכרח בא כתוב הזה לרבות את יום 14 לביאור. שוב מקשה הגמרא, ואם השם הנאמר שהמילים ביום הראשון בא לרבות ליל 14 לביאור, ומניין לנו שחיוב זה הוא רק ביום 14? תרץ את הגמרא, ביום הראשון כתיב, ולא בלילה. בקשה שוב הגמרא, ואימה השם הנאמר שזמן הביאור הוא מצפרה, מבוקר יום 14, מניין לנו שהוא רק מחצות היום? תרץ את הגמרא, נאמר אך ביום הראשון, אך משמעו מיעוט, שכן כל אחין ורקין שבתורה באו למעט. ואז חלק היום הזה לשניים, שמקצתו מותר ומקצתו אסור, מכאן שרק חציו השני חייב בהשבטת החמץ ולא כל היום כולו. שמאחר שמקצת היום מותר ומקצתו אסור, מסתבר שהוא חלוק לשני חלקים שווים. עוד יש לפרש שהמילה אח היא בעצם חץ מלשון מחצה. לפי החשבון שבו מונים את האותיות של האלף בית, שבע שבע, מאלף עד זין ומחת עד נון ומסמך עד שין, ומצרפים את האלף והחת והסמך לקבוצה אחת, ואת הבית, התת ועין לקבוצה השנייה וכן הלאה. והאותיות שבכל קבוצה מתחלפות זו עם זו. מביאה הגמרא הוכחה אחרת לכך שזמן ההשבתה הוא ביום 14. דבי רבי ישמעאל תנא, התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנה, מצינו ליום 14 בניסן שנקרא ראשון, שנאמר בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות. אם כן, אף מה שנאמר ביום הראשון תשביטו הוא יום 14. בפשטות כוונת הכתוב היא, לערב שלאחר יום 14, שהרי כתוב זה נאמר לעניין חיוב מצה. ומכל מקום דורש את הברייתא מכך שנאמר לשון ראשון על י"ד, שאף ביום הראשון שנאמר בהשבטה הוא יום י"ד. אבל במחילתא של רשב"י, של רבי שמעון בר יוחאי שנינו, למה נאמר ב-14? אם אינו עניין לאכילת מצה, תנאו עניין לביאור חמץ. ובתרגום אונקלוס פירש בדברי הכתוב, בניסן ב-14 יום לחודש, בערב תאכלו מצות. ולפי זה בראשון אמור על החודש, והוא חודש ניסן שעליו נאמר בתחילת הפרק, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ולא כדברי תנא דבי רבי ישמעאל, שהכוונה היא ליום הראשון. מביאה הגמרא מקור נוסף לדין האמור, רב נחמן בר יצחק אמר, ראשון דמעיקר המשמע. ראשון שקודם משמע, כמו דאמר קרא, כמו שנאמר בספר איוב פרק תדבב פסוק זין, הראשון אדם תיוולד. כאשר התלונן איוב על עונשו, אמר לו החבר שלו אליפז, וכי קודם לאדם הראשון הולדת, עד שידעת לקיים את כל מצוות הבורא? והמצודת דוד מפרש שם בספר איוב, שאמר לו אליפז, למה תבוז לדברי צופר הנעמתי שהוכיחך קודם לכן, בפרק י' שם, על כי הוא צעיר לימים ואתה ישיש, וכי נולדת לפני אדם הראשון עד שלא יקדם לך שום אדם, הלא ייתכן שקיבל צופר את דבריו ממי שקדם לך. הרי שמשמעות המילה ראשון היא קודם. ואם כן מה שנאמר, שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, הוא יום 14 שקודם לשבעת הימים שנזכרו לפניו. מעצם משמעות הכתוב יש להוכיח שביום י' הכתוב מדבר, ואין צורך בהוכחת הבאי לאיל מסתירת הכתובים. כך אומר רשי ומסביר הפני יהושע שכוונתו בזה, שאף לשיטת רב נחמן בר יצחק צריך את דרשת אך חילק הכתוב, שאם לא כן, מניין לנו שביום הראשון הוא בחצות היום, אלא שאין צריך את ההוכחה מסתירת הכתובים. מקשה הגמרא אלא מעטה, מה שנאמר במצוות לולב בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק למתת, תחוגו את חג השם שבעת ימים ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אך הנמי גם כן שם נפרש שראשון דמעיקר המשמע, ראשון שקודם, ויהיה זמן מצווה זו ב-14 בתשרי הקודם לשבעת ימי חג הסוכות. ואנחנו נוטלים את הלולב בתתוו, תרץ את הגמרא שאין יעתם שונה הדבר במצוות לולב שבוודאי זמנה הוא ב-15, משום דכתיב בה בהמשך הכתוב, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. מה היום השביעי של שבעת ימים אלו, היום השביעי לחג? אף ביום הראשון שנכתב לפניהם הוא היום הראשון לחג ולא יום י' בתשרי. ואין לומר שאף השביעי אינו שביעי לחג אלא שביעי מי' בתשרי, שהרי אם משמעות ביום הראשון הוא היום הקודם לשבעת ימי החג, הרי שהוציאו הכתוב מכלל שבעת ימים, ואם כן בהכרח שהיום השביעי של שבעת ימים אלו הוא שביעי לחג. כך מסביר השפת אמת. שוב מקשה הגמרא, הכנה מכתיב, הלא גם כאן במצוות תשביתו את החמץ נאמר, אך ביום הראשון תשביתו שבעת ימים מצות תאכלו. ולשון הכתוב היא, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. גם כאן יש לומר שכשם שהיום השביעי הוא שביעי של פסח, אף היום הראשון הוא הראשון לפסח. מתרץ את הגמרא, אם כן, נכתוב קרא, שהפסוק יכתוב אך ביום ראשון. היי, הידיעה של הראשון למה לי, אלא שמה מינה מהאיתור הזה, מוכח מהאיתור הזה לכדי המרן, כפי שאמרנו, שהראשון הוא היום הקודם לשבעת ימי הפסח, שאז חובה לבאר את החמץ. שוב מקשה הגמרא, יחי אם כן, התם שם בלולב נמי. גם כן יש לשאול, היי, של הראשון למה לי, ומהאיתור הזה יש ללמוד שכוונת הכתוב היא, ליום י' בתשרי, ועוד מקשה הגמרא וטו ועוד קשה, התם שם בחג הסוכות דכתיב, תחוגו את חג השם שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, אימר גם תאמר שראשון דמעיקר המשמע, מדובר על הראשון שלפני תתוו בתשרי, ביום 14 הקודם לשבעת הימים שנכתבו לפניו יהיה שבתון וייאסר בעשיית מלאכה. תרץ את הגמרא לקושייה שנהיה, שי נהיה תם שונה הדבר שם בסוכות דאמר קרא, אמר הכתוב וביום השמיני שבתון, מה שמיני עצרת ושמיני דחג, אף ראשון הוא ראשון דחג ולא 14 ולא י' בתשרי. שואלת הגמרא אם כן, האות ה' של הראשון למה לי? משיבה הגמרא, ה' זו באה למעות ה', באה למעט חולו של מועד, מאיסור עשיית מלאכה. ובכך מתורצת גם הקושייה הראשונה, מדוע נכתבה, ה' הידיעה היא מיותרת במצוות לולב, שכן היא באה למעט חולו של מועד מלולב, שאינו ניטל בגבולים מחוץ לבית המקדש שלה ביום הראשון בלבד. כך התוספות בדיבור המתחיל, למעות ה'. ולשיטת רשי במסכת מועד קטן דף י' עמוד ב' שכל המועד אסור בעשיית מלאכה מן התורה, צריך לומר שכוונת הגמרא היא למלאכה בדבר העבד שמותרת בכל המועד. אבל לשיטת רבינו תם, כל הדרשות המובאות שם אינן אלא אסמכתא, ואיסור מלאכה בכל המועד אינו אלא מדרבנן. כך מפרש תוספות רבינו פרץ. מקשה הגמרא, הרי היתר מלאכה בחולו של מועד מביום הראשון שבתון ומביום השמיני שבתון נפקא. משם זה נלמד, שכן מכך שנאמר שבתון רק על ימים אלו מוכח שכל המועד אינו שבתון. ותרץ את הגמרא מכל מקום איץ צריך, צריך את ה' הידיעה, את ה' המיותרת כדי למעט את חול המועד משבתון. מדוע? סל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר, הועיל וכתב רחמנה. וביום השמיני בוו, אז וו מוסיף על עניין ראשון על ימי חול המועד הקודמים לו, ובא לרבות אפילו בחולו של מועד, יש דין שבתון. כמה שמלן, משמיענו איתור האות ה' של הראשון שחולו של מועד אינו שבתון. דוחה הגמרא את התירוץ הזה, ואומרת ולא לכתוב רחמנה לא וו, שהתורה לא תכתוב לא את הוו של וביום השמיני, ושוב לא יהיה צורך בה' באות ה' של המילה הראשון למעט חולו של מועד משבתון. וטוב, עוד מקשה הגמרא, התם שם בפסח דכתיב, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, גם שם תאמר שראשון דמעיקר המשמע. ראשון שלפני ימי הפסח, דהיינו י' ד' בניסן, הקודם לשבעת ימים מצות אוכלו שנזכרו בכתוב שלפניו, שיהיה אסור בעשיית מלאכה. שרי גם שם נכתבה האות ה' יתירה, וגם אם נתרץ על הקושייה הקודמת משבתון שנאמר בסוכות, שבה ה' למעט חולו של מועד, ונצרח הכתוב למעטו משום שהוו של המילים וביום השמיני מוסיף על עניין ראשון, והיינו חושבים שיש שבתון בימי חול המועד, ונצרח הוו לשום איזה דרשה מכל מקום על שבתון שנאמר בפסח, אי אפשר לתרץ זאת. שרי נאמר בכתוב שלאחריו, ביום השביעי מקרא קודש, בלי האות וו. ואם כן כבר נתמעט חול המועד, שהוא לא שבתון, מהמילים ביום הראשון ומביום השביעי, ונמצא שההי מיותרת. תרץ את הגמרא את דברי הרב נחמן בר יצחק באופן אחר. לעולם המילה הראשון הוא היום הקודם לימים שנזכרו בסמוך לו. ומה שנאמר ביום הראשון תשביטו אמור על יום י' ד' בניסן. אלא הני שלושה ראשון, אלו שלושת הפעמים של המילה ראשון שנאמרו בלולב ובשבתון של סוכות ובאיסור מלאכה בפסח. ותוספות בדיבור מתחיל כדי תנה דבי רבי ישמעאל אומרים שלמרות שנאמר הראשון כמה פעמים בכל אחת מן המצוות הללו, אבל כל האמור במצווה נחשב לפעם אחת. אז אם כן, שלושת הפעמים שנאמר הראשון בלולב בשבתון של סוכות ובאיסור מלאכה בפסח, מבא אלה נצרכים לדרשה אחרת כדתני דבי רבי ישמעאל, כמו ששנה התנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל, והמילים הראשון בשלושת המקומות אינם מתפרשים כמשמעותם, אלא מסיבה אחרת נקראו בשם ראשון. דתנה דבי רבי ישמעאל, שנה התנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל, בשכר קיום שלושה דברים אלו שנקראו ראשונים על שם שנצטוו עליהם ביום הראשון, זכו ישראל לשלושה דברים שקרויים ראשון, להחריץ זרעו של עשיו לבניין בית המקדש ולשמו של משיח. והברייתא נוקטת לשמו של משיח לפי ששמו הוא מנחם, על שם שינחמנו וישמחנו, שכן טעם לולב ומשום שמחה שהרי נאמר בו, ושמחתם. ובזכות ראשון שנאמר בלולב נזכה לשמחה לעתיד לבוא, במהרה בימינו בביאת משיח שנקרא ראשון, כך מסביר המהרש"א. הוא מוסיף לבאר בהקשר הדברים שטעם השביתה ממלאכה בפסח, ומשום שבו נגאלו משעבוד מצרים, ועל כן בזכותה יגאלו גם מעשיו הקרוי ראשון, שהוא המשעבד הראשון. וכן השבתת הסאורי כנגד יצר הרע, שהוא הסאור שבעשיו, הוא כוח הסמחמם שהוא שרו של עשיו, שיקרת בזמן הגאולה העתידה. וטעם השביתה בסוכות הוא משום שכשהוציאנו ממצרים, פרס השם עלינו את סוכת שלמה. ככתוב, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ובזכותה נזכה לבניין בית המקדש, ולהשראת השכינה במהרה בימינו, ככתוב בתהילים ע"ו, והיא בשלם סוכו. ומסבירה הגמרא, יזכו להחריץ זרו של עשיו שקרוי ראשון כדכתיב בספר בראשית, פרק כ"ה פסוק כ"ה, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער. ויזכו לבניין בית המקדש הקרוי ראשון, דכתיב נאמר בו בספר ירמיה פרק י"ז פסוק י"ב, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. ויזכו לשמו של משיח הקרוי ראשון, דכתיב נאמר בו בספר ישעיה פרק מ"א פסוק ז"ח, ראשון לציון הנה הנם, ולירושלים מבשרת הן. ופשוטו של מקרא, שהמלך הראשון, כורש מלך פרס, שייתן לב לציון, הנה הנם, יהיו זקני ישראל נכונים על פי דברו, לעלות מן הגולה ולהתחיל את בניין בית המקדש. והרד"ק פירש, הראשון שיבוא מהגלות יבשר ויאמר לציון, הנה הנם בנייך. ואין להקשות מניין שהראשון שנאמר בהשבתה הוא הקודם, שמה הוא בא לדרשת תנא דבי רבי ישמעאל, והראשון שנאמר באחת משלוש אלו הוא הקודם. אין לומר כך, שכן מסתבר שכל שלוש הפעמים הראשון שנאמרו במקרא קודש נדרשות בעניין אחד. ואוסיף בחידושי הר"ן שאף שבלולב לא נאמר מקרא קודש, מכל מקום מאחר ששני הראשון שבמקרא קודש של פסח ושל סוכות נדרשות כדתנא דבי רבי ישמעאל, גם המילה ראשון של לולב שנאמרה באותה פרשה נדרש באותו עניין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת פסחים עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהי שמועה רחוקה ואיזו אבילות נוהגת בה? שאלה שנייה, מדוע אין בודקים בי"ד בניסן בבוקר? שאלה שלישית, הסוחר בית, מי חייב בקביעת מזוזה ומדוע ומי החייב בבדיקת החמץ? שאלה רביעית, מדוע נשים ועבדים וקטנים נאמנים לומר שהבית בדוק מחמץ? שאלה חמישית, מדוע כששכר בית בחזקת שבדוק הוא ונמצא שאינו בדוק וצריך לשלם על בדיקתו, אין זה מקח טעות? בשאלה האחרונה, מאיכן נלמד שיש להשבית שיעור כבר בי"ד בניסן בסוף השעה השישית? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית. את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת פסחים להיום יום רביעי. ט' בכסלו תשפ"א. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי י' בכסלו תשפ"א ונלמד את דף ה' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא 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 בניסים ובנפלאות. בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראיתה חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.